כל חי אונליין 93fm.co.il.
רון, מי שהיה שופט המחוזי בתל אביב ג'ורג'קה, הם יחליפו את ארבעת השופטים היוצאים, הנשיאה נאור, סגנה רובינשטיין והשופטים ג'וברן וזילברטל. כמוכן, הוועדה החליטה למנות את הפרופסור דוד הן לשופט מחוזי. סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס גינה ערב את השחטת הקברים בבית הקברות היהודי במיזורי ואמר כי מדובר במעשה נפשע. בהודעה שפרסם נאמר, אנחנו מגנים את המעשה הוונדליסטי הזה ואת מי שביצע אותו. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גינה אתמול את המעשה ואמר, האנטישמיות היא דבר נורא, זה הולך להיפסק וזה חייב להיפסק. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדבריו של הנשיא האמריקני ואמר, זה מאוד חשוב שנשיא ארצות הברית נקט עמדת תקיפה נגד האנטישמיות, חשוב שכולנו נמשיך לגנות ולפעול נגד האנטישמיות בשנים הבאות. אלו ידיעות שריכז כתבנו שלמה ריזל. יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג התייחס להדלפות מחקירת המשטרה באירוע דריסת השוטר ארז לוי בכפר אום אל-חיראן בחודש העבר, באירוע בו נורה גם הדורס הבדואי על ידי השוטרים. לדברי הרצוג, אמון הציבור בשר לביטחון הפנים במשטרה ובעומדים בראשה עומדים בצומת דרכים קריטית. במידה והסתבר שהודעות הממונים היו מוטות ובלתי מבוססות, וחלילה אף יותר מכך, עליהם לכנס מסיבת עיתונאים ולהתנצל על הפגיעה הקשה במשפחה ובאזרחי המדינה הבדואית. שגרירת ארצות הברית לאום ניקי היילי נועדה עם משפחת גולדין שגופת בנם הדר השם יקום דמו מוחזקת בידי חמאס בעזה. המשפחה ביקשה מהשגרירה את הסיוע שלה במאמצים להשבת גופת בנם ואת גופתו של החייל אורון שאול השם יקום דמו שמוחזקת אף היא בעזה. קטין גריזה מכהנת כראשת הסגל של מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת מרין לפן, נעצרה בחשד שעשתה שימוש לרעה בכספי האיחוד האירופי לטובת עוזרים פרלמנטריים. מזכיר המדינה של ארצות הברית רקס טילסון והמזכיר לביטחון המולדת ג'ון קלי יצאו מחר למקסיקו על רקע המתיחות בין המדינות לאור מדיניות ההגירה החדשה שפרסם אתמול הנשיא טראמפ. על פי המדיניות החדשה יגורשו מהגרים בלתי חוקיים באופן מיידי למולדתם. האישים האמריקנים ייפגשו עם הנשיא המקסיקני. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סאנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סאנו K600. קשר לפסח.
הלילה מונן חלקית, מחר תחול עלייה של הטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ, ביום שישי התחממות קלה נוספת, בשבת הטמפרטורות יעלו עוד, הן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, וביום ראשון בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר. בירושלים מ-7 מעלות הלילה עד 15 מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז מ-9 עד 17, בשפלה מ-8 עד 18, בשומרון מ-8 עד 16, ובצפון הנגב מ-6 מעלות הלילה עד 17 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סאנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סאנו K600. קשר לפסח.
לפני סיום זמני ההלכה למחר כ"ז בשבט, יום חמישי, עלות השחר בשעה 5:01, הנצח חמה ב-6:13, סוף זמן קריאת שמע ב-9:06, הקדמה של דקה, דף היומי בבלי, ובבטרה דף למד ב' ודף היומי ירושלמי, מסכת סוטה, עמוד ז'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי, תשוב ונשוב ונשדר מהדורת חדשות אם ירצה השם, מחר בשעה 7:00 למאזיננו. לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
אה ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי פה בירושלים, ובבני ברק מנדי אור. כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן בסיפורי ירושלים. הפעם אנחנו נולדים מחוץ לירושלים, מחוץ לארץ ישראל, אל הדמות האגדתית של האיש שהשאיר את חותמו ואת קולו על פני הרבה יבשות וארצות בעולם. אבל מנגן החבדי רבי אלי ליבסקר. הקול והשירים שלו ליוו ומלווים אותנו עוד הרבה שנים. האמת האמר שבא לי רק לשים מגוון השירים שלו בלי לדבר בכלל. נשמע לכם את השירים האהובים של אותו רבי אלי ליבסקר. אבל בתוכנית שלנו אנחנו מארחים מדי פעם אורחים, והפעם את אחיו רבי תחיה ליבסקר, את אחיו רבי יוסף יצחק ליבסקר, ואת הסולן של מקהלת הילדים של אז, הרב אליעזר ברוד, שכיום הוא הרב של כרמי יוסף. השבוע פרשת משפטים, שבת מברכים ושבת שקלים. אנחנו נדבר על שופטים בירושלים של פעם. התוכנית והשירים מוקדשים לרפואת רפאל מאיר צבי בן ברכה ברינדל ולדר, בן ידידנו רב חיים ולדר, איש עם הרבה זכויות אדם. אני אביא סיפור אחד מתוך הספר עוד חיים, הספר שבחנות לא תשיגו אותו אלא רק על ידי רכישה, והרכישה של הספרים יהיה למימון או הוצאות של הרפואה שלו. ובתחילת דברנו, השיר של שולמית אייזנבך, ערב טוב ולילה טוב לך שולמית.
ערב טוב, לילה טוב, אתה כבר אמרת את כל הכותרת, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שבת פרשת משפטים, שבת שקלים, שבת מברכין, ברוך השם, הכל מתוך שמחה.
מי שאומר שלוש שבתות כאלו דרי קוגלים.
בוודאי זה, רק שלוש, אפשר להוסיף עוד אחד. הרי אומרים, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זאת אומרת שהשמחה כבר קיימת, אלא צריך להרבות אותה, אז כמו שאמרת, כמה שאתה רוצה נשים.
בבקשה.
מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שבת מברכין, שבת שקלים. שבת קודש, שבת מברכין, ישמחו ויגילו מוקפין ופרזין, לא ניכר שואה בפני דל, כי מחצית השקל על כולם יוטל. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מורידים שפע ברכה והצלחה. בכוחה של שמחה לשבור חומות, בכוחה של שמחה לבנות עולמות, לחבר בין אנשים, לעורר לבבות, לקרב רחוקים ולטעת אהבות, לזרוע צדקות ולגמול חסדים, והעיקר הוא לרכוש אוהבים וידידים, להרבות כבוד אדם ולקדש שם שמיים, פנים לפנים כמיים למים, לפתוח את דלת הבית ודלת הלב, להביא עניים ביתה עם חיוך מלבב, וכאשר תרבה השמחה נעשה נחת רוח לבוראינו, וכאשר תעמיק אהבה ירעיף טובה עלינו, כתף אל כתף, יד על יד, במעגל נחוג צד בצד, טפח אחד להתרומם מעל אדמה, והטפח למעלה נתקדם קדמה. והנה אנו עומדים על פתחה של שבת קודש, מכריזים על השקלים בשקל הקודש. שקלים אשקול ואתן לידידי, כופר נפש יגן בעדי. שקלים שקל אברהם לאפרון, בשקלים רכש אברהם את חברון. בשקלים רכש דוד את ירושלים מהיבוסי הרבנה. בשקלים יפדה הבחור והרי הוא מתנה. בשקלים ביקש הגגי להשמיד את היהודים, בשקלים שעטו למשכן ניצלו מגדודים, בשקלים נהיה בין הפקודים, לחיים יפקדונו בין המתפקדים, אור פניך עלינו אדון נשא, בשקל עשה בבית נכון ונישא, ואתה תמלוך עלינו מלך רם ונישא, ואותנו תעלה הנס ונתנשא, ותחדש עלינו את החודש הזה, ותעשה לנו ניסים בזמן הזה, כמו בימי אסתר ומרדכי, יודוך עמים, יודוך חי חי, חודש טוב ומבורך.
אמן ואמן, תודה רבה, ולילה טוב וחודש טוב ומבורך.
ברוך תהיה וכל טוב.
אמן לתרום. Thank you.
מגיע אמבולנס. תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
מכירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם אלקטרה ב-790 שקלים.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
כדי לדבר על בעל המנגן המיוחד הזה שאנחנו מקדישים הערב את התוכנית לזכרו, רבי ליפסקר, אנחנו רוצים לדבר במשפחה. בחרנו 2 מתוך האחים שהם ידברו קצת על דמותו ועל הנגינה ועל המשפחה. ערב טוב רב תחיה ליפסקר.
ערב מצוין.
אנחנו מדברים על משפחה.
ערב קצת קשה דרך אגב.
כן, ברור, אתם עוד בעדו.
אבל שיהיה לכם ערב טוב.
כן, ברור, ברור. איך אומרים בתחילת הדברים, אני כבר אומר, המקום מנחם אתכם בתוך שערי וליציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
תודה, תודה.
עכשיו, תודה. משפחת ליפסקר, מי האבא והסבא, מאיפה נולד כל הדבר הזה של המשפחה הזאת שכל כך הרבה אנשי חב"ד אוהבים אתכם?
מה אני יכול לספר? אם אני אדבר איתכם יומיים לא יספיק.
כן.
את פועלם, את המסירות נפש של ההורים ושל הסבים למען היהדות, והכל בהשראתו של הרבי הקודם, עוד מתקופת הרבי הרש"ב ועד לרבי הנוכחי שלנו, הרבי מלובביץ' של מנחם מנדל, שפעלו ועשו לפי הוראותיו ולפי הנחיותיו. ואתם יודעים, הרבי לא טבע מסירות נפש מחסידים, הוא טבע מסירות נפש מעצמו, וחסידים למדו את הדברים האלה ממנו. וכך היה לפועל. אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל המסכת של הדברים, כי לא יספיק לכם זמן בשביל לדבר על אחי היקר, אלי,
זיכרונו. אז בואו נלך ישר לאלי, שניגן ושר וסיפר, ואני רוצה להגיד לכם שאני עברתי שנים על המוזיקה שלו, השירה שלו. מה שלמדתי להבין זה שהוא פרגן גם לאנשים. כמעט רוב השירה שלו זה מישהו שר, מנגן איתו ביחד, או קלרינט או כלי אחר, והוא מפרגן לכל אחד שמנגן, הוא מחכה שהוא ינגן ואז הוא נכנס עם השירה. זאת אומרת, זה לא קורה הרבה היום במוזיקה של היום, גם לא של פעם, לפרגן למישהו. איך אומרים, בעברית אין מושג כזה לפרגן. אבל התפרגן יד נהנם.
כל מילה שלך שווה זהב.
יופי, אז בוא
אני רוצה רק לומר שדברי התורה ודברי החסידות, שאני אומר את זה בהמשך התוכנית הזו, יהיו לזכרו ולעילוי נשמתו של החסיד רב אליהו בן הרב החוסיד רב אריה זאב.
כן, אז בוא תספר לנו מי הוא היה הרב אליהו ליבסקה.
דרך אגב, הוא היה חסיד מקושר בכל נימי נפשו, בלב ונפש, כמובן לקודש ברוך הוא, וגם לרבי מלובביץ'. אני אפתח באיזשהו ציטוט של הרבי, לאחר פטירתה של הרבנית חיה מושקה, שהיורצת שלה היה סמוך לפטירתו של אחינו היקר אליהו. הרבי אמר אחרי הפטירתה של הרבנית, שבהחי ייתן אל ליבו. בכל התוועדות חסידית שהיה באותה שנה.
כן.
ומה הפירוש וחי ייתן אליבו, ארבעה מילים האלה, הוא הסביר בכמה אופנים. ואחד האופנים זה שמה שאנחנו צריכים לעשות כעת, לאחר פטירתה, ולאחר הפטירה של נפטר, ללמוד מהמעשים של הנפטר, ולהסיק ולתת את ליבו על מה החי צריך לעשות וללמוד ממעשיו, ולהכניס זאת להמשך חייו שלו. מאחינו אליהו, אלי, זכנו לברכה, שהשאיר לנו עולם שלם ומלא בעשייה, ובעיקר בתחום השמחה והגמילות חסדים שלו, אנחנו והצאצאים שלנו צריכים, וידידיו ומכריו צריכים ללמוד וליישם בחיינו היומיומיים.
שבוא תתן לנו דוגמה לאחד מהדברים האלה.
עוד פעם?
אני אתן לנו דוגמה מאחד מהדברים שאנחנו רוצים ללמוד ממנו.
אני אספר סיפור קצר. שלשום מתקשר אל היהודי מראשון לציון, שאחרי שהוא חיפש כמה שעות את הטלפון שלי, ואולי לפני זה, לפני הסיפור הזה, אני אקדים. הוא תמיד אמר דבר מאוד מעניין, של הבאת הגאולה ויציאה מהגלות, ישנם שני דרכים. ושוב, קשה לדבר עליו בלשון עבר, כי אני מרגיש שהוא עדיין חי איתנו, בתוכנו, ושני הדברים הם קו השמחה, והוא אמר תמיד, כי בשמחה תציון, זה יוציא אותנו לגאולה, נצא מהגלות ונגיע לגאולה. דבר שני זה קו החסד והצדקה, שהצדקה מקרבת את הגאולה. מתוך הסיפורים שמגיעים אלינו בימי השיבה, אז אני רוצה לספר את הסיפור ששוב יש המון המון סיפורים קטנים, אבל הסיפורים הקטנים הם גדולים מהחיים. ואת גודל אהבת ישראל שלו אני צריך לספר לכם, וחייב לספר סיפור שאת מי שבא לנחם אותנו אני מספר כדוגמה וסמל לאהבת ישראל שלו. התקשר אל היהודי מראשון לציון בשם אברהם ויסקינד. והוא מספר לי, אני מחפש אותך כבר שעתיים כדי להגיע אליך, הוא יהודי כבן 80, כדי לספר לך סיפור שאני חוויתי עם אחיך אליהו. זה היה בשנת תש"מ או מ"א, הוא לא זכר בדיוק. אתם תוכלו לבדוק את זה אצלכם, כי אתם תדעו מתי היה הפיכה באיראן.
כן.
באיראן פרס.
כן, כן.
ובאותה שנה הוא היה, הגיע לטורונטו, היה לו גם קשרים קצת עם אחי ישראל, זכרונו לברכה, מראשון לציון.
כן.
אז ישראל אמר לו, תשמע, כשאתה נוסע, ישראל הוא דרך אגב אביה של מירי שניאורסון, כן, שגם משדרת.
נכון, נכון, פה ברדיו כל חי. נכון.
ברדיו כל חי. אז הוא אמר לו, כשאתה מבקר בטורונטו, ואתה אחר כך נוסע חזרה לארץ דרך ניו יורק, תיכנס, תהיה קצת ב-770, תכיר את הרבי. אז הוא אומר, יש לי כבר תוכנית כאן להיות בטורונטו, והכל, לא, אני לא רוצה להאריך בסיפור, חבל על הזמן. ואז הוא אומר לו, אתה, כשאתה מגיע, אני ארגן לך אצל אח שלי שתוכל להיות את שלושת הימים האלה. הוא הגיע לביתו, אחי קיבל אותו בסבר פנים יפות, אבל הוא אמר לו, בבקשה, תשב פה רגע בסלון, עוד רבע שעה, 20 דקות, אני אוכל אולי להתפנות אליך, אולי להתפנות אליך. כשהוא יושב, הוא שומע קול של בכי של ילדות קטנות מהבייסמנט, במקום ששם היו לו תמיד 20 מיטות של הכנסת אורחים. והוא שומע משם קול בכי של ילדות קטנות. ואז, כשהוא הולך חזרה, אז אלי אומר לו, אני מבקש את סליחתך. אז הוא שואל, מה היה הבכי הזה הנוראי של הילדות? אז הוא אומר, הרבי קיבל איזושהי ידיעה מהמקורות שלו, שהולכת להיות הפיכה באיראן. בפרס. ואז יעלו האייתולות, אני לא יודע בדיוק איך קוראים להם שם, המוסלמים הקיצוניים הם יעלו לשלטון. ואז יש סכנה ליהדות ובעיקר לילדי ישראל. והרבי נתן הוראה להוציא כמה שאפשר יותר ילדים ונוער מפרס, מאיראן. ואז הרבי עם שלוחים שלו התארגנו, כנראה גם עם כל מיני, לא רוצה להזכיר דברים, שבק וכולי, והוציאו 5 מטוסים מלאים עם ילדים ונוער. הילדים הגיעו וחילקו אותם במשפחות. לבית של אלי וליה, שתיבדל לחיים טובים, הביאו 17 ילדות קטנות. שדרך אגב, אחר כך, הילדות נשארו במשך 2 שנים, והם ימצאו אותם. 17 ילדות. ושוב, ואחרי, והילדות האלה, כל שבת, הוא היה מצרף עוד בערך 30-40 בנות נוספות שישבו ליד השולחן, כדי שאחת תעודד את השנייה שהיו במשפחות אחרות. זהו, וזה הסיפור, לכן הם בחו, כי הם התגעגעו עוד להורים, הביאו כמובן עוד בנות שיעזרו להם, לעודד אותם שיודעות את השפה הפרסית. אחר כך, אחרי שהוא גמר, הוא לקח את המזוודות, הכניס אותו לחדר, ואמר, תשמע, אתה נשאר אצלי בבית, השלושת הימים האלה, לא תלך לשום מקום, לא אוכל ולא שום דבר, הכל אתה בן בית אצלנו. הוא לא מכיר אותו, לא יודע אותו, לא, שום קשר מוקדם איתו. וביום האחרון, כשהוא היה צריך לנסוע לשדה התעופה, אז אומר לאלי, תשמע, תזמין מונית. אז אלי אומר לו, בסדר. הוא הלך כאילו להזמין מונית, ועוד 5 דקות אומר, כבר עומד בחוץ הרכב. והוא מוציא אותו, עוזר לו לשים את המזוודות במכונית שלו, ומסיע אותו לשדה התעופה. היו פקקים בדרך, אז הוא כל הזמן הרגיע אותו, אתה תגיע בזה. אז הוא מצלצל אליי ואומר לי, דבר כזה לעולם לא אוכל לשכוח. כזו הכנסת אורחים. כזה, דבר כזה, לא מכיר, לא יודע. במסירות נפש. זה דבר שאני חושב שאנחנו, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מזה. בהחלט. ואני אומר את זה בדמעות כרגע.
עכשיו, זה לא רק השירה שלו, זה גם הכנסת אורחים שלו.
נכון.
אז
נכון.
אני שמעתי הרבה על הכנסת אורחים שלו, ואני אספר לך סיפור אישי. כשאני הייתי בתפשין ממתת, הייתי בדולרים, ואני עברתי, ובאתי באיזושהי שליחות מיוחדת, והכניסו אותי מהדלת השנייה, לא מהדלת הרגילה, וקיצור, כשיצאתי החוצה, ניגש אל היהודי, אומר לי, אבו אסטה פרישטיק, איפה אתה אוכל ארוחת בוקר? לא חשבתי את זה באותו רגע. אמרתי, נדע, נסתדר. אמר, אין נסתדר. והוא גייסתי, זוכן דופסנט, אתה בא אליי לארוחת בוקר? אני לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, ונכנס אליו הביתה, ואני רואה, זה אלי ליבסקר.
וואו.
ואז אכלנו אחת בוקר, אמרנו, אני חייב לשיר איתך כמה שירים שגדלתי לשירים שלך. אז אכלנו ושרנו.
רגש אותי גם כן.
זה תפשיט אותי. בוא נפנה לאחיך, רבי יוסף יצחק, שלום עליכם.
עליכם שלום.
ואתה יושב בנצרת עילית, נכון?
אני יושב יחד עם פתחיה בביתו.
בביתו.
בקריית
מלאכי. ואתם...
לא, הוא מתכוון שאתה שליח של הרבי.
אני שליח של הרבי בנצרת
עילית, כן.
אמת.
ואתם, בוא תספר לנו על הקשר שלך ועל החלק שלך עם אחיך אלי.
כשהייתי בשנות תפשין חפתת למד, הבית שלי, שלי אישי, זה היה בבית של אלי, ושם התגוררתי, ושם היה, הוא ירח אותי בצורה מופלאה. והכרתי אותו גם קודם, לפני שהוא יצא מהארץ, כשהייתי בתור ילד, אבל יותר הכרתי אותו כשהוא היה שם, והיינו בקשר טוב מאוד. שבתות עשיתי אצלו והייתי אורח ממש בן בית.
עכשיו
הרגשתי מאוד מאוד טוב אצלו.
עכשיו, חוץ מהכנסת אורחים, אנחנו יודעים גם הרבה על השירה שלו. זאת אומרת, אנחנו פה תושבי ארץ ישראל מכאן, שמענו הרבה את השירה, יש הרבה שירים שאנחנו שומעים, לא יודעים בכלל ששייך לו, שהוא חיבר אותם, שהוא הלחין אותם, שהוא שר אותם גם. הקול שלו, הקול שלו היא קול ייחודי מאוד, זה קול שמי ששומע חבד, שומע את אלי ליבסקר. זה הלך ביחד, בכל השירים, בכל השירים של חבד. איך אתם מתחברים לעניין הזה? המשפחה שרה? שרו תמיד אתכם?
שרו תמיד אצלנו בשבתות, בשולחן שבת, כל האחים היו שרים ביחד, ובחורי הישיבה שהיו בלוד היו עומדים מאחורי החלון של משפחת ליבסקר ונהנים מהשירה והזמרה תמיד, וידעו שהשירה והשמחה זה חלק גדול מחיינו, משפחת ליבסקר. בלוד ובכל מקום שאנחנו נמצאים אנחנו משתדלים לשמוח ולשמח.
והוא מכולם, הוא יצא מה שנקרא אסטר, הוא יצא אחד כזה שהוציא החוצה את השירים. לא הסתפק בזה שכמה אנשים מהמשפחה ידעו, אלא שעם ישראל ידע. להקים מקהלה, בזמנו להקים מקהלה חסידית, זה היה תופעה חדשה, אף אחד לא יודע מה זה. אחריו כבר חיכו אותו עוד כמה, כבר קמו כל מיני מקהלות ילדים, אבל הראשון זה היה הוא.
נכון מאוד, נכון מאוד. כל הזמן, גם בבית ובהופעות שלו, כולם היו שמחים לשמוע את ההופעות שלו והשמחה, והיה מנגן בשמחות אצל יהודים בארצות הברית ובכל מקום, וגם פה בארץ הוא הופיע לשמח הרבה יהודים, כפי שסיפרת. הייתי רוצה בשבילך להתמקד על לימוד התורה ושולחן השבת אצל אחי היקר אלי עליו השלום. קשה לי להגיד עליו השלום, אבל פשוט אין ברירה. יצא לי ברוך השם להיות הרבה פעמים אצלו בבית, וגם לאחרונה במשך עשרות שנים היו מגיעים בשבת לביתו הרבה יהודים, והיה מוסר להם שיעור תורה בטוב טעם ובצורה מובנת ומעניינת. גם לאחרונה אני עד, כשהייתי שם הייתי רואה איך שהוא מתאמץ מאוד, כי הוא כבר היה חולה והוא לא ויתר על שיעורי התורה. הוא היה מכין ערב שבת מראש דפים עם אותיות גדולות, כי הראייה שלו הייתה מאוד חלשה, והוא לא ויתר בשום פנים ואופן על לימוד התורה גם כשהיה קשה לו פיזית. אנשים מאוד אהבו וסמכו תמיד לבוא ולשמוע אצלו את שיעורי תורה.
מעניין.
גם לגבי שולחן שבת היה לשם דבר אצל כל מי שהיה אצלו. כפי שיודעים הרבה אותם האורחים, עשרות אורחים שהיו אצלו כל שבת, והיה מקבל את כולם בסבר פנים יפות. יצא לי ברוך השם הרבה להיות בשבתות בשולחן השבת כפי שהקדמתי. היה תמיד השמחה שרויה בביתו, ותמיד אשתו לאה, שתהיה בריאה ולחמים ושרים טובות, דואגת שיהיה לכולם מכל המאכלים, ודאגה לכל אחד באופן נפרד שלא יחסר דבר. אני פשוט זוכר והרגשתי כל כך נעים, וכולם הרגישו נעים מהדברי התורה שלו והזמירות והשירים בשולחן השבת, ובעיקר השמחה תמיד שהייתה בביתו שויה. הוא היה תמיד משתדל להשרות לאורחים ולכולם אווירה נעימה.
מעניין. רב תחי, רציתי לשאול אותך, הוא הפך להיות המנגן של...
רק שנייה.
כן, בבקשה.
עובר כאן מעליי מטוס.
ברוך השם.
אני מקווה שהוא בשליחות טובה.
בהחלט, שרק עם בשורות טובות. זה כמו שמישהו הגיע פעם לירושלים וראה מלא מכוניות נוסעות בשבת, אומר, כל כך הרבה לידות בירושלים, ברוך השם. אז הוא הפך להיות... אמן, הוא הפך להיות...
אנחנו פה לא רחוק משדה תופעה, אולי אסור לגלות לאויב, אבל הם יודעים לצערנו יותר טוב מאיתנו כל מיני דברים.
ברוך השם, אז רק יהיה בשורות טובות. עכשיו תאמר לי, הוא הפך להיות, הרבי אמר, הוא בא למנגן שלי. איך, היו שם עוד אנשים שידעו לשיר. למה הוא הפך להיות הבא למנגן של הרבי?
אני אספר לך את הסיפור מתחילתו.
כן, בבקשה.
זה ייקח כמה דקות, אבל אני מאמין שהמאזינים, וכמובן שאתה, תהנו מהסיפור בכללותו.
בהחלט.
נודע להנהלה של הישיבה בשנת תשי"ט חף, שהוא הולך ללמוד מוזיקה במנהטן. ואז הדבר הזה היה, אני לא יודע גם היום, אם ימצאו תלמידים בישיבה שהם לומדים מוזיקה בשעות הלימודים, הוא היה הולך פעמיים בשבוע, בשעות הערב, ללמוד מוזיקה. ואז זה נודע להנהלה, והם החליטו החלטה די גורפת של כולם, שצריכים את הבחור הזה להוציא מהישיבה, כדי שחלילה וחס לא ממנו ילמדו וכן יעשו. אבל הנהלת הישיבה הייתה אחראית. ופעם בחודש הייתה נכנסת לתת דיווח לרבי על כל המעשים, והם חשבו, כשנכנס לרבי, וזה היה בדרך כלל בראש חודש, ידפחו על הסיפור עם אלי ליבסקר. נכנסו לרבי, ואומרים לרבי את הסיפור, מספרים את הסיפור. אז הרבי אומר, ואתם התעניינתם לדעת מאיפה יש לו את הכסף לממן את הלימודים? אז הם נדהמו, מה קורה? אז הרב אמר להם, כשיש לבחור כישרון למוזיקה וכל דבר אחר, ההנהלת הישיבה צריכה לדאוג לממן לו את הלימודים לזה. איזה ראייה למרחוק הרב מלובביץ' ראה. הוא ידע שמה יצא חלילה וחס אם יגרשו מישיבה, ששם ישמור.
כן, נכון.
צריך לעודד את העניין הזה, ואז בהמשך לזה. כמובן שהם כבר באו וזה היה על חשבון חשבון הרבי, על חשבון הישיבה. ובמשך השנים הוא היה זה שניגן בכל הפרדים, בכל הכנסי ילדים. היו כמובן קצת עירורים על זה מכל מיני חסידים שאמרו שגם הם רוצים לנגן, להיות אלה שהם. אז הייתה תשובה חד משמעית מהרבי, אריז דוח מים בעל מנג. זה המקור לכל העניין הזה שהרב התבטא.
וצריך, כשאומרים את זה, שאומרים שהרב אמר שהוא בעל מנגן, כששרו את הנרוס עד לו בחנוכה, והוא היה שר לפני, אם הרב עומד לידו, לא היה עין שלא דמעה או שמחה באותו רגע לשמוע את השירה הזאת שלו עם הרב. מי שמכיר את השיר הזה שהוא שיר ארוך, ואחרי זה גם השמחה מסביב לשיר הזה, שיר מאוד מיוחד. אני בכלל כל השירים שלו הם נכס צום ברזל שנשארו להרבה מאוד שנים עד היום, גם כל המוזיקה שמתחדשת והחידושים, זה נשאר, זה נשאר. מעניין גם הקשר שלו עם רבי ציון שיינקר, גם זה היה מיוחד.
אתה רוצה שאני אספר לך?
בבקשה, בוודאי.
בצעירותי בתשן חבב אני הייתי בקבוצה, זה כבר סיפור של 51 שנה. ובכל חול המועד, גם סוכות, בעיקר בסוכות, היה רבי ציון שיינקר, הם היו אז עדיין בקרונהייטס, חסידי מוז'יץ. ורבי ציון שיינקר היה מופיע כל ערב בפני החסידים שלו. בפני לא החסידים. היו מתאספים קהל גדול לשמוע אותו. בעיקר היו חסידי מוז'יץ, אבל כולם אהבו אז אוהבים את שיניו, כי הוא היה למעשה החלוץ עוד אפילו לפני אלי.
כן.
ואלי בא לשמוע אותו, והם היו בידידות עמוקה. ואלי היה זה שמלווה אותו בדרך כלל בשירה שלו. שזה היה, כמו שאומרים, בפורום קטן, פורום חברותי, ואנחנו, והוא כל כך אהב את השירה שלו, כל כך התחבר, כי זו הייתה שירה עם נשמה. וכל דבר שהיה קשור עם נשמה, זה אלי.
עכשיו רבי שפיצוק, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נשמיע אחרי השיחה איתכם את השיר אשרינו. ואשרינו זה שיר שוב שהקול שלו, לשמוע את הקול שלו המיוחד, שהוא שר את זה והציבור שר איתו ביחד. איך זה שכל כך התחברו, יש כל כך הרבה שירים בחבד, איזושהי התחברות דווקא אליו?
קודם כל, תמיד היה לו קול נעים.
כן.
והוא היה משתדל לשיר עם מוזיקה מאוד מאוד שמחה. וכל השירים שלו היו יפים לדעתי, ואנשים אהבו מאוד מאוד את השירים שלו והמוזיקה שלו. הוא גם היה מלחין, גם שר וגם מנגן. וזה היה, אנשים מאוד מאוד אהבו את השירים.
הוא ידע להתחבר לאנשים ולחבר את האנשים אליו.
סליחה רק שאני נכנס לתוך דבריו של אחי הצעיר.
בבקשה.
אשרינו היה אחד השירים שלו הכי בולטים. הוא שמח בזה שאשרינו, מטוף חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. ראשית כל שאנחנו חסידים, שאנחנו יודעים להנחיל את השמחה לכל אחד ואחד, ולכן זה היה השיר המוביל שלו. סליחה יוסף יצחוק שאני קצת התערבתי בדבריך.
בסדר גמור, אני שמח מאוד ש... שמאירים עם עין ומאירים עם א', אני גם כן מחזיק איתך, וטוב שאמרת את הדברים האלה. כמעט בכל תקליטי חב"ד אלי שר, אני מתכוון לתקליטי ניחוח, ואחר כך כל התקליטים והקלטות שהוא הוציא, עד היום הזה שומעים את זה בארץ ובכל העולם, ואנחנו תמיד ששומעים את זה מאוד מאוד שמחים, ועצוב לנו ברגע זה שאנחנו לא יכולים גם לשמוח ולראות אותו.
כן, אני
הייתי,
האמת שאני הייתי, רציתי מאוד לבקש אתם תשאירו תשמחו השמיים, כי השיר הזה נעלם, אי אפשר למצוא אותו, אבל אני לא אבקש בכם בזמן אבל שאתם תשאירו.
אני חושב שאנחנו נוכל להשאיר אותו.
כן.
כי זה יהיה לעילוי נשמתו, והוא גם באבל הוא לא אהב עצב.
אני רוצה להגיד לכם כדי לדבר
עליו. אז אני לא יודע אם אולי רב יתיר לנו, אבל אנחנו נשאיר את זה כמובן בלי ליווי מוזיקלי.
בהחלט.
אם תרשו.
כן, אז רק להגיד לכם שכשאני התחלתי לדבר עליו, לדבר על התוכנית, לעשות עליו תוכנית, שהתוכנית סגורה לשעתיים, לא לשעה, ואז כל אחד, מי שדיברתם אמר לי, הסוכלה זה השיר שלו, אשרינו זה השיר שלו, סו שעורים זה השיר שלו, איתיבו ברצון חוז זה השיר שלו, יאללה זה השיר שלו, כל ביער, כל אחד אמר לי שם אחר של שיר, אבל, והאמת היא שרציתי לתת תוכנית רק שירים, בלי לדבר עם אף אחד, רק לשים שירים שלו, אבל חייבים לדבר עם, כדי קצת על הדמות שלו, אז אנחנו משאירים את השירים ברקע. אז באמת, בואו לסיום, אחים יקרים, אז ישמחו השמיים,
אנחנו כמובן לא נשאיר את כל השיר,
את השיר קצר. בדיוק, בדיוק. אז בבקשה.
יוסף יצחוק, בבקשה. ישמחו השמיים וסוגי לורץ, ירם היום ומלוא תבל ויושבי בו. מיום ומלוי תבל ויושבי בו. ישמחו השמיים וסוגי לורץ, ירם היום ומלוי תבל ויושבי בו.
תודה רבה לכם, אחים יקרים, פתחי ליבסקר וביסופי צריך ליבסקר. אני אתאר לעצמי שמזינים ששומעים אותנו, מתרגשים ביחד אתכם ומנחמים אתכם בנחמת ציון.
אולי הייתי נותן איזה מילת סיכום, אם אפשר.
בבקשה, בבקשה, בכבוד.
בהזדמנות זו, אני רוצה לחזק את זוגתו לאה תחיה.
כן.
שהייתה כמנוע מאחורי ובקדמת המכונית הזאת, שדחפה והובילה את מעשי החסד וכולי. ולציין שהיא עומדת בראש מפעל של חסד אנונימי בשם יד אליעזר, שמסייע לבני נוער במצוקה ומסייעת לקלות לפני החתונה, ומאחלים לה בסגנון שהרבי היה תמיד מתבטא, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיהם על ממלכתה,
אמן,
בתוך בריאות טובה ונחת מכל צאצאיה,
אמן,
והמקום ינחם אותה ואת כל המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
אז זה גם הזדמנות לנחם את שני הבנים, את ביסופי צחוק, את מנחם מנדל, ואת הבת שני, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותם מירושלים.
שהם שלוחים של הרבה בכל מקום בהחלט. בעולם.
תודה רבה לכם על ההיענות לדבר.
תודה, תודה.
יש לי שמה, יהיה בשורות טובות. תודה לילה טוב.
אמן, תודה רבה.
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221, מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1-2-2-1. תצליח לזכור?
עכשיו במחסני חשמל. מכונת כביסה ב-790 שקלים. מיקרוגל ב-149 שקלים.
אוזניות ב-10 שקלים.
רק עכשיו ורק במחסני חשמל.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואין ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואין לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1-2-2-1 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הסולן שאנחנו שומעים בהתחלת הדברים, זה הרב אליעזר ברוד. אנחנו שומעים גם בהתחלת הדברים את השיר המיוחד, היטיבה ברצונך, ובסוף נשמע עוד קטע, עוד שיר אחד מהסולן הרב אליעזר ברוד. אז הרב אליעזר ברוד נולד בריגה, בתת כסלב תשכ"ב, לאביו הרב ישראל ברוך ברוד, והוא עלה לארץ בגיל 3, אחרי שסיים את המסלול הלימודים שלו, התחתן עם ביתו של הרב מודחי שמואל אשכנזי, ומשפר שנים כהן כרם בישיבת תומכים תמימים בלוד, ואחרי תמימים בראשון לציון, ומשנת תשנ"א התמנה לכהן כרב היישוב כרמי יוסף, שבמועצה האזורית גזר.
הרב ברוד כותב מדי שבוע את המדור מן המעיין בשיחת השבוע, ויש שם ליקוטי רעיונות, ויש דברים מאוד חשובים בעיקר מספרי החסידות. בנוסף, מכן גם הרב ברוד כחבר ועדת פרס הרב קוק, כנציד הרבנות הראשית וחבר הנהלת ארגון רבני הערים וההתיישבות. ועוד הרבה דברים שעושה הרב אליעזר ברוד, שורה ארוכה של דברים, אבל הוא היה בילדותו כסולן אצל רבי ליפסקר. לילה טוב, הרב אליעזר ברוד.
ערב טוב הרב גליס, ערב טוב לכל המאזינים.
אז היום אתה משמש ברבנות בהרבה מקומות, ובעיקר בספרים שלך החשובים, שערי יורה דעה וכן הלאה. אבל כילד היית סולן, איך הגעת לליפסקר?
כן, שאלה טובה. כמובן לפעמים שואת עצמי, איך אני הגעתי לדעת הדיוק איך הוא הגיע אליי. בעצם מה שקרה זה, הייתי ילד כבן 10-11, ויום אחד מצלצלים עלינו הביתה, על הקו היה רבי ליפסקר, והוא אומר שיש לו, הוא מקים פה מקהלה בארץ, שאמורה להופיע במקומות גדולים וחשובים, והוא היה רוצה שאני אשתלב במקהלה. איך הוא הגיע אליי, בעצם אני עד היום לא יודע, למעשה לא שאלתי אותו, אני יכול להיות שזה בגלל שהייתה לנו מקהלה כאן בכפר חבד, עם המלצח האגדי, הרב רובין, מבני ברק, ושרתי במקהלה הזו גם עם עוד רבים מחבריי, אולי דרך זה הוא הגיע אליי, בעצם עד היום אני לא יודע למה הוא הגיע אליי ואיך הוא שמע עליי. בכל מקרה, ההורים שלי קיבלו טלפון ממנו שהוא מקים מקהלה, והוא היה שמח לפגוש אותי, ונקבע שאני אבוא לבית של אחיו, יבדל לכם תולים ארוכים, מוטי, שגר בלוד, ושם הוא יצא להכיר אותי ולפגוש אותי ולראות אם יש מה לעשות. אני זוכר שבאתי אליו הביתה, התרגשתי, השם שלו כבר היה מוכר, השם ידוע, ובאתי אליו הביתה, ואני לא אשכח את ה... צריך לדעת, הייתי בהתפקשות גדולה, ומיד שפתחתי את הדלת, ראיתי לפני אדם לבבי מאוד, אדם מאוד מאוד חם, ומיד כל ההתרגשות ירדה מאליה, הרגשתי פשוט בבית, הרגשתי בבית, החום האנושי שלו הועיד לי את כל המתח, את כל הלחץ, נגשתי בבית.
ואתה ילד בן כמה?
10-11.
וואה, כן.
ואומר לי, תשמע, אני מקים מקהלה. שמעתי עליך. אני אנגן, יש בפסנתר בבית, אני אנגן שיר שאתה מכיר. אתה תשיר, ונראה, אנחנו יכולים לעשות יחד דברים. והוא התחיל לנגן. ושיר שאני מכיר כמובן, ואני שרתי. ואז אמר לי, תשמע, אתה מוצא חיים ביניי, אני רוצה שתהיה במקהלה שלי, אני גם רוצה שתהיה סולן במקהלה שלי.
וואה, כן.
עכשיו צריכים להבין, זה לא מקהלה שהתכוונה שנה או שנתיים, כמו שאנחנו היום מכירים כל מיני מקהלות, בעצם הוא הקים אותה ממש כמעט מהרגע להרגע. אני חושב שכמעט כל הילדים, או אפילו כולם חוץ ממני, היו מבני ברק, כמדומני, או מאזור בני ברק. בכפר חבד הייתי היחיד, בעצם לא הכרתי שם אף אחד, שום ילד אחר לא הכרתי אותו קודם, ויש מקום גם מבחינה חברתית, צריכים יחד להתראות, זה לא כל כך פשוט, כן? זה הכל בזמן קצר. ובעצם זהו, ככה הוקמה למקהלה. והוא נתן לי את להיות סולן בכמה וכמה שירים. זה בעצם, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שהגיע לארץ הנושא הזה של ערב שירה חסידית, זה באמת ערב שירה חסידית על תערת הקודש, הופיעו במקהלה של אלי ליפסקר, הייתה גם במקהלה של יגאל צדיק, פרחי לונדון, ונשמע נשארו שירים שאנחנו כולם היום מכירים אותם, כל ברמה נשמע ועוד שירים. הופיע אז החזן האגדי, רב דוד ורדיגר, שאגב, גם הייתה לי, יכול להיות לשמש במילים גם הזכות לשיר איתו ביחד, עליתי סולן גם בשירים שהוא שר.
אנחנו נשמע עוד מעט את המלמד תירו, ושאף אחד יודע שאתה סולן, עכשיו יגלו שאתה סולן.
אוקיי, אז אני אשמע סולן, אני יודעת כבר מזכיר את זה, אני זוכר את הפחד הגדול שהיה לי לשיר איתו, כי היה לו קול עוצמתי מאוד.
נכון.
ובעצם זה היה כמו דואט, הוא שר ואני שרתי, והייתי בטוח קולגה שהוא יבלע אותי. בכל העוצמתי שלו, אני לא נתקלתי מאז בכזה כל עוצמתי. בעצם היה עוד אחד, אז גם ששב לא שרתי אותו, גם היה ארי קליין, גם שר אותו, נכון?
נכון, כן, בטח, יש גם תקליטים שלו, יש גם מה שקרה קלטות שלו של ארי קליין.
כן, אז גם הוא הופיע באותו, כמובן שמרדכי בן דוד לא שר באותה תקופה, כמובן שהוא לא היה, נכון?
הוא עוד לא היה בכלל מי שהיה מרדכי בן דוד, מה שעשו ממנו היום.
כן. מי שהיה אז היה דוד ודק ואריק קליין, בגלל שאני די לא היה שמות, והופענו בהיכל התרבות, הופענו מבינן הרומה, וכמדומני גם בחיפה.
זה היה קיץ של תשין למד ג' אם אני לא טועה, הופעתם בירושלים.
בירושלים וגם בהיכל התרבות הופענו, וכמדומני שגם בחיפה, כמדומני.
עכשיו, מה אמרו בבית? פתאום אתה הפכת להיות סולן של מקהלה? מה זה נראה להם טבעי?
שרתי קודם במקהלה, בכלל הבית שלנו הוא בית מוזיקלי, אמא שלי היא מורה לריתמיקה והיא אוהבת מוזיקה, וגם כל הבית שלנו אוהבת מוזיקה.
אני לא שמעתי אף פעם את אחיך מנחם שר, אני שמעתי אותו מדבר, שר אני לא שמעתי אף פעם.
הפעם הבאה שתהיה איתו, תבקש ממנו שישיר גם, אתה לא רק מהדיבור תהנה, אלא גם מהשירה תהנה.
טוב, אני מסיים.
יכול רק להגיד לך במאמר מוסגר, שאנחנו נפגשים יחד באירועים משפחתיים, כמו בחנוכה וכיוצא בזה, אז יש שם הרבה שירה. ובדרך כלל מנחם לוקח את הפיקוד. הוא גם מנגן.
אוהו, טוב.
אני מקווה שלא הדלפתי יותר מדי זאת. יש לך כמה סודות שנשמור להמשך הדרך.
הבן שלך גם כשר?
בבית שלנו אוהבים לשיר, זה האמת. אוהבים לשיר. אוהבים לשיר, ואני מאוד אוהב גם כן שירה וזמרה, זה מאוד מדבר עליי.
תראה, אתה שמעת פעם חבדניק שלא שר? בחבד זה חלק גדול זה השירה. זה השירה, זה הקירוב לדבבות שלהם, זה השירה?
בעצם אומרים שחסיד צריך שיהיה לו חוש בנגינה.
כן.
והגור הזה כן, אני אעשה את חסידות חב"ד, הלכי ניגונים.
כן.
זאת אומרת, נפשי, קהליאטו, אבינו מלכנו, זה שירים שלנו הזה כן הלכים. הרבי לימד במשך שנים רבות, וכל שנה הרבי היה מלמד ניגון. ניגונים שביום נכסי צום ברזל, בחב"ד, לא רק בחב"ד, הרבי לימד אותם. הנגינה תפסה תמיד מקום מאוד מאוד נכבד בחסידות בכלל, ביהדות בכלל, בחסידות בכלל, וחב"ד לא פחות מכך.
זה הייתה גם הפתעה לגבי אלי ליבסקה שהולך ללמוד מוזיקה, ואז רצו, מה שנקרא, להוציא אותו מהחיידר, או מאיפה שלמד, והתברר שהרבי בכלל ממנו את לימודי המוזיקה שלו.
הרבי, אז הם כתבו לרבי כאילו כנזיפה, על כך שבחור ישיבה הולך ללמוד נגינה, מוזיקה, אז רבי אמר להם, שכבר שזה הוראה חד טעמית, יוצאת מן הכלל, מדוע לא עלה בדעתכם אולי הפוך, שאתה צריך אפילו לממן אותו ללמודי הנגינה. והרבי קרא לו הבעל מנגן שלי, אם אנחנו קוראים את זה ומזכיר כבר את הדבר הזה, הוא בעצם, אני זוכר אותו, למדתי שנים רבות בישיבה ב-770, וזה כזכות גדולה כמובן, ובכל שנה בחג, אני זוכר כמו היום, בכל שנה בחג החנוכה שמדליקים את חנוכיה אצל הרבי, והרבי עושה גם כינוס, היה כינוס ילדים, והרבי מדבר בפני הילדים, אז היו שם שורים עניי סלולו, זה שיר ארוך מאוד בחב"ד, כן? ויצירה שלמה, אז אלי ליבסקי היה מנגן וגם שר, כל שנה הוא היה שר, וכל שנה התרגשתי, בכלל זה היה ממד נשגב, ממד פשוט של הוד עצום, הרבי, החנוכיה העירה, והפנים של הרבי העירו מאוד מאוד, הליך תקרפוני, פנים מאוד מאוד.
והילדים העירו, אני פעם ראיתי סרט של הדבר הזה, רואים את ההתרגשות של הילדים, גם הילדים
היו רגעים מאוד מיוחדים, בסוף הניגון, אני שכה ואני שותך ושותך, זה קטע שמח, אתה אוהב את המדינה מוחאי כפיים, את השמחה הגדולה, וזה היה משתלב יחד עם השירה של אלי ליבסקר, הוא היה ארציקרי, יהודי של לב, בכלל משפחת ליבסקר, זו משפחה מאוד מאוד לבבית וחמה. יש להם אנשים חמים, אנשים לבביים, אנשים שנפצעים בחברתם, אי אפשר לפסס אותם. החום האנושי שמקרינים, זהו חום עצום, יש להם אנרגיות עצומות של חום ואהבה. ואלי התברך בכל זה גם כן. אז כמובן, אני חוזר להתחלה על מה ששאלת אותי, החום שהוא העניק לנו על הילדים, החום הזה והאהבה שהוא העריף עלינו, כל כך חיבר וליקד את כולם, לא היה לנו בעיות חברתיות ולא היו מתחים, ממש הכל נעשה עם חום ואהבה, עם אווירה טובה, זה מה שאני זוכר. אגב, לא מזמן פגשתי חבר, לא, חבר זה לא מילה מדויקת, הייתי בניחום אבלים, זה מכר שלי, אתה מגיע לשם יהודי, רב, וזהו, שלום, מילה, איך קוראים לך? קוראים לו נדב. נדב, מגבי הקוראים, ושאלתי איך קוראים, אני מלך שקוראים לי, ואנחנו חברים, אנחנו ידידים. אני הייתי סולד אצל גל צליק, הייתי סולד אצל אלי ליבסקר. כן, אבא שלו דיין, אבא נדב, כן, הוא גם מומחן, סתם עולם קטן, בכל מקרה, וזה באמת, צריכים להשתלב בילדים מכל מיני רקעים, חוגים שונים, והאהבה שאלי ליבסקר נתן, והחום שהוא הריף עלינו, זה באמת ליקד אותנו וחיבר אותנו, בסך הכל אני זוכר את זה כתקופה יפה, כחוויה טובה.
עד מתי נשארת את זה ככה, כמנגן? עד מתי, כמה שנים ככה היית איתו?
אני חושב שזה רק שנה אחת, אולי שנה, אני כבר לא זוכר, אני נדמה לי שזה רק שנה אחת. בסדר, אני מניח שאתה יודע את זה, אתה היסטוריון, אתה יודע את זה בטח יותר טוב ממני, אבל נדמה לי שזה רק שנה אחת, אולי אני תראו, זה מה שאני זוכר.
ואחרי זה מקהילה עברה לניו יורק, הייתה מקהילת ניו יורק.
כאן בניו יורק, היה לו קוטו, הוא היה לימד נגינה, הוא לימד מוזיקה, הוא היה בעל תפילה בפעמים אצל הרבה, הוא בעצם ניגן מקילומני גם שר את כל הניגונים שמופיעים בספר הניגונים. הוא היה גם מנגן בחתונות. הוא היה אדם מאוד מאוד לבבי. הוא בא במשפחה כזאת, משפחה חסידית, שורשית, לבבית, והוא הקרין את זה. אחד הדברים הזה שאני רוצה לציין, הוא היה מכניס אורחים מאוד מאוד גדול. אבל זה חשוב גם לציין, בכלל שכונת קרונה, את האנשים שגרים שם, צריכים באמת, הם רואים לכל מילת שבח, כי באים כל שנה, במיוחד בחודש שישי, אלפי אורחים, אלפים רבים של אורחים. ואנשים פשוט מארחים אותם. זה תרחה בגופו, בנפשו, בממונו. יש משפחות שמארחות כל החודש. אני לא יודע כמה אנשים מוכנים כל כך ביסקים כל כך מהר שחודש שלם יסתובבו להם שם אנשים בבית שלהם. חודש שלם, זה לא לארח אותם לארוחה. אבל חודש שלם לארח אנשים. רבלי, זו הייתה אחת המשפחות הידועות בהכנסת האורחים שלה. היו מארחים אנשים רבים. נותנים להם יחס חם, לבבי, אהבה. זו הייתה משפחה של דוגמה להכנסת אורחים. כי האפיזודה כללה אני רוצה לציין, בכלל, תמיד שראה אותי בקורונה, שם כמה שנים, שלום, לבבי, וזכרונות של פעם. אבל לפני כמה שנים, הבעלות שלי נסעו לתשרי, והם התארחו אצלו בבית. לא, לא ישנו שם, הם באו לארוחה. הם אגב, בפרט לא ידעו שהייתי סולד בבקלה שלו. זה לא דבר שכבר עבור הרבה שנים, וזה לא שלחנו שבים כל פעם. ואז הם עכשיו הבנו ששאלו אותם ככה, איך קוראים לך, אז אמרו שקוראים להם בוד. אז הוא שאל אותם, מי, איך קוראים לאבא שלכם? אז אמרו לו, קוראים לו אליעזר. מה אתם אומרות? אבא שלכם היה סולד אצלנו, אוי, זה יופי. הוא זכר ככה להתאפק על הזיכרונות של פעם, איך אני שמח שאתם פה לראות הבנות שלו.
אני אגיד לך, אני שמעתי הרבה מהיצירות שלו, מעניין שבכל היצירות שלו, לא מה שקשור רק לשירי חב"ד, ביצירות שלו שהוא שר, הוא תמיד מלווה אותו מישהו, או קלרינט, או כלי אחר, תמיד עוד מישהו מלווה אותו, זה מין משהו מעניין, שהוא ביקש תמיד שעוד מישהו ילווה אותו. וזה שומעים בהרבה מהיצירות שלו.
אני חושב שזה מסמל את האישיות שלו, הוא נתן מקום לאדם שני.
בדיוק, בדיוק.
לא אני ואפסי עוד, הוא נתן מקום לאדם שני. אני חושב ששארתי את השירים האלו, הייתי בבית צריכו, ויש פחו השמיים, ושירים אחרים, אז זה היה דואט, הוא גם הוא שר. אבל אתה יודע, הוא תמיד נתן מקום, הוא נתן מקום, אתה יכול לראות גם כל מיני, בכל תחום בחיים, וגם בשירה, אנחנו שרים שניים יחד, אם אחד נותן מקום לשני, או שאחר כך רוצה...
בדיוק.
לבלוט על חשבון השני.
אצלו רואים את זה שהוא נתן לכל אחד את המקום שלו. אבל יודע שיש הרבה שירים שנעלמו שלא יודעים איפה הם. ישמחו השמיים, אני כבר מאז ששמעתי לפטירה שלו מחפש את השיר הזה, כי זה היה שיר, אין למצוא אותו.